הגענו לדף י"ג עמוד א' במשנה, הפסח והחטאת שהשחטן שלו לשמן, או קיבל, או הלך, כלומר הוליך את הדם, או זרק שלא לשמן, או לשמן ושלא לשמן, שלא לשמן ולשמן, כלומר, בתחילת עבודה, כיוון לשם הקורבן, והמשך כיוון שלא לשמו, זה הכוונה לשמן ושלא לשמן, או שעשה בעבודה שלא לשמן ולשמן, בתחילת העבודה, כיוון שלא לשם הקורבן, והמשך כיוון לשם הקורבן, בכל האופנים האלה, הפסח או חטאת, פסולים, מכיוון שנעשתה אחת מבורתיהם שלא לשמה. כיצד של לשמה ולא לשמה, לשם פסח, כלומר בתחילת העבודה כיוון לשם פסח, בהמשך כיוון לשם שלמים. וכן הפוך שלא לשמה ולשמן, בתחילת העבודה לשם שלמים, ואחרי זה בהמשך העבודה לשם פסח. שהזבח נפסל בארבע דברים, שחיטה, בקיבול, והילוך ובזריקה. כלומר, זו שיטת תנא קמא, שהזבח נפסל דה מחשבה שלא כדין בכל אחד מארבעת הדברים האלה, שחיטה, קיבול אדם בכלי שרת, הילוך, הולכת אדם למזבח ובזריקה אדם למזבח. ויש חולקים, רבי שמעון מכשיר בהילוך, כלומר הוא מכשיר פסח וחטאת שחשבו מחשבה שלא לשמו בהולכת אדם, שרבי שמעון היה אומר, אי אפשר בלא שחיטה ולא קבלה ולא זריקה, אי אפשר להקריב קורבן בלי הדברים הללו, אבל אפשר בלא הילוך. איך? שוחט בצד המזבח, הוא מקבל שם אדם בלי כלי שרת וזורק. מכיוון שקורבן כשר גם בלי שתעשה בו פעולת הולכת אדם, אז אין עבודת הולכה חשובה לעניין זה שתועיל במחשבה לפסול את הקורבן, אפילו במקרה שנשחט הקורבן רחוק מהמזבח ובפועל צריך להוליך אותו. ובנעזר אומר, המלך במקום שהוא צריך להלך מחשבה פוסלת, במקום שאינו צריך להלך אין מחשבה פוסלת. שיטה אחרת, ובנעזר אומר, מי שמהלך עם אדם במקום שהוא צריך להלך, במקום שיצריך להוליך את אדם, אז מחשבה שלא ישמע בשעת הולכה פוסלת את הקורבן לפסח וחטאת, אבל אם הוא מוליך את האדם במקום שאינו צריך להלך אין מחשבה פוסלת. עומדת וקבלה מפסלה, קודם כל עצם הדברי המשנה שמחשבה שלא כדין בשעת קבלת אדם מועילה לפסול קורבן, האם זה נכון? והיה תניא כתוב לגבי קורבן עולה והקריבו זו קבלת אדם, אתה אומר קבלת אדם מועילה זריקה, כלומר אפשר לפרש הקרבה זו זריקה, כשהוא אומר וזרקו הרי זריקה אמור, המה אני מקיים והקריבו זו קבלת אדם, בני אהרון הכהנים שתהיה בכהן כשר ובכלי שרת. אמר רבי עקיבא, מניין הקבלה שלא תהיה אלא בכהן כשר וכלי שרת, נאמר כאן בני אהרון בעניין קבלת אדם, נאמר להלן, אלה שמו בני אהרון הכהנים המשוחים השם מילי אדם לכהן, גזירה שווה מבני אהרון, מה להלן כהן כשר ובלי כלי שרת, אף כאן בעניין קבלת אדם בכהן כשר וכלי שרת. אמר רבי טרפון, אקפח את בניי, אקבור אותם כביכול, אם לא שמעתי להבחין הפרש בין קבלה לזריקה ואין נפרש, אני יודע שיש הבדל, יש הפרש בין קבלה לזריקה ואני לא זוכר את ההפרש ביניהם, שכחתי אותו, אז על זה אמר רבי עקיבא, אני אפרש מה ההבדל ביניהם. קבלה לא עשה במחשבה כמעשה, זריקה עשה במחשבה כמעשה, ופה רואים את הדין שלנו, כלומר קבלה לא עשה בכתוב מחשבה שאינה כדין כמעשה שלא כדין, אין מחשבה שלא כדין בשעת קבלת אדם מועילה לפסול את הקורבן, ובזריקה כן, מועילה מחשבה שלא כדין בשעת זריקה לפסול את הקורבן, הבדל נוסף שקיבלו בחוץ אינו חייב כרת, זרקו בחוץ אנוש כרת, אם קיבלו פסולים, אם קיבלו את אדם פסולי עבודה, זרים, כהנים, שטויי יין לדוגמה, אין חייבים עליו איתה בידי שמיים, אבל זרקו פסולים, חייבים עליו. אמרנו בטרפנו בעקיבא, העבודה, הנשבע שאכן, שלא ייתת הימין ושמאל, אכן זה בדיוק החילוק שאני שמעתי, זה ההבדל ששמעתי, כיוונת לזה בדיוק, אני שמעתי ואני לפרש, אני שמעתי מה שפתה את הדבר, את החילוק, ולא יכולתי לבאר מהו, אתה דורש מעצמך ומסכים לשמועה, ומכוון בדיוק לשמועה ששמעתי, בלשון הזה אמרנו בטרפנו עקיבא, כל פורש ממך כפורש מחייו. עד כאן דברי הברייתא. בכל מקרה, רואים הברייתא הזו, שחלוקה, קבלת אדם, ישר עבדת אדם, כמו זריקה, שמחשבה שלא קדים בשעת קבלת אדם, לא מועילה לפסול את הקורבן, ואילו המשנה שלנו אומרת שקורבן נפסל למחשבה בשעת קבלה, כמו שאר עבודות אדם, אז זה הסתירה. אמרה ולא קשה כאן במחשבת פיגול, כאן במחשבת שלא לשמה. כלומר, בברייתא מדובר במחשבת פיגול. אם חשב מחשבת פיגול בשעת קבלת אדם, אין הקורבן מתפגל לכך, כמו שהוא מתפגל למחשבה בשעת שאר עבודות אדם, ואילו כאן במשנה שלנו מחשבה שלא לשמה, ולא מחשבת פיגול. מחשבת שלא לשמה פוסל בכל עבודת אדם, גם בקבלה, עומדת גמרא, תאי כנע מכך גם מדויק, בלשון המשנה דקטני, שהזבח נפסל ולא קטני מתפגל, שמה מינה. במשנה שלנו דווקא מדובר על נפסל ולא מתפגל, כלומר פיגול חמור יותר מכל קורבן פסול. האוכל בשר פיגול הוא חייב כרת, מה שאין כן בשאר קורבנות פסולים. לכן אם המשנה הייתה עוסקת גם במחשבת פיגול, היא לא הייתה צריכה לומר נפסל, אלא מתפגל. זה שנאמר נפסל, זה דווקא נפסל ולא מתפגל. שלפי התירוץ הזה של רב, יוצא שהברייתא מלמדת שהמחשבת פיגול בשעת קבלת אדם לא מועילה לפגל את הקורבן. האם זה נכון? מחשבת פיגול לא פסלה בקבלה? ואתה יכול להיות תהיה מחשבה מועלת אלא בזריקה בלבד, כי בעצם במבואר בפסוק על פיגול, קורבן מחשבת חוץ לזמנו, המקריב אותו לא ייחשב, והקרבת הזבח הכוונה זריקת דמו, חוץ לזמנו זה הפיגול. מניין הרבות שחיטה וקבלת עמוד אמר, ומאכול יאכל מבשר זבח שלמיו, לא יירצה, אם אכול יאכל, זה משמע, בדברים מביאים די אכילה כתוב מדבר. הכתוב עוסק בכל העבודות שמביאו לדי היתר אכילת הזבח. כל עבודת אדם, בלעדין אין הזבח ניתר באכילה. יכול להיות שאני מרבה השפיחת שיריים, והקטרת אימורים, שמחשבה בשעתם מועילה לפגל, תמוד אמר, ואם השלישי לא ירצה, מקריב אותו לא ייחשב. זריקה בכלל הייתה, זריקה הייתה בכלל העבודות שמביאו לדי אכילה. למה יצתה? להקיף שאליה. לומר לך, מה זריקה מיוחדת שהעבודה ומעכבת כפרה, אף כל עבודה, אף כל דבר, אף כל עבודה שמתרבה עניין שתוריד במחשבת פיגול, זה עבודה ומעכבת כפרה, כמו שחיטה, קבלת אדם, שהקורבן לא כשר בלעדיהם. יצאו שפיכת שיריים והקטרת אימורים שמעכבים את הכפרה. בכל מקרה ברורה בברייתא שמחשבת חוץ לזמנו בשעת קבלת אדם, אכן מפגל את הקורבן, זה סותר מה שלמדנו בברייתא הקודם. זאת אומרת, ברורה גם כאן, לא כאן שיש פה חילוק. האדמר איני שוחט על מנת לקבל דמה למחר, האדמר איני מקבל דמה על מנת לשפוך שיריים למחר. כלומר, הברייתא הראשונה שאומרת שאין קבלה, אין קבלה בכלל מחשבת פיגול, מדבר על שוחט את הקורבן על מנת לקבל דמה למחר. כלומר, היא עוסקת במי שעומד בשעת שחיטה ומחשב עוד קבלת אדם לעשותה לאחר זמנה. אז זה אומרת הברייתא שקבלת אדם לא נחשבת אכילה על יען שמחשבה, שמחשבה לעשותה לאחר זמנה תהיה מחשבת פיגול. אבל הברייתא השנייה שאומרת שעבודת הקבלה אמנם יש בו מחשבת פיגול, זה שאומר אני מקבל דמה על מנת לשפוך שיריים. כלומר הברייתא הזו עוסקת בעומד בשעת קבלת אדם, הוא מחשב לעשות את אחת מהאכילות של הקורבן, שפיכת שירי דמה לישראל המזבח, לאחר זמנה. אז זה אומרת הברייתא שקבלה היא בכלל עבודות שמועילות במחשבת פיגול בשעתן. כלומר פיגול נעשה על ידי שבשעת עבודה המעכבת כפרה, חושבים מחשבה לעשות אחת מהאכילות הקורבן שלא בזמנם. קבלת אדם אינה נחשבת אכילה, ולכן מחשבה בשעת שחיטה לעשות קבלה חוץ בזמן לא מפגלת. זה מה שאומרת הברייתא הראשונה. אבל קבלה היא עבודה המעכבת כפרה, ולכן מחשבה בשעתה לעשות אכילה שלא בזמנה מועילה לפגל את הקורבן, וזה מה שהברייתא השנייה אומרת. עכשיו בדרך אגב למדנו בברייתא ששפיכת שירי אדם והקטרת האמורים לא בכלל דין מחשבת פיגול. אמרו לו אומר רבנן לרב, הוא שפיכת שיריים והקטרת האמורים לא פסלה במחשבה, והתניא יכול לא תהיה מחשבה מועדת אלא באכילת בשר. היה אפשר לחשוב שדווקא מחשבה לאכילת הבשר חוץ לזמנו מועילה לפגל קורבן. כי זה מה שלכאורה נאמר, ומאכול יאכל. מנין לרבות שפיכת שיריים והקטרת האמורים, שבעצם גם מחשבה לעשותן שלא בזמנה מועילה לפגל. תמיד נאמר, ומאכול יאכל, בשתי אכילות, הכתוב מדבר, גם אכילת אדם, את הבשר, וגם אכילת מזבח. כלומר, שפיכת שירי אדם, הקטרת האמורים וכולי. אז מפורש לכאורה, גם הם בכלל פיגול. אומרת לו, לא קשה, עד אמר, הרי אני זורק על מנת לשפוך, מה שנאמר, בעצם בברייתא האחרונה, ששירי שפיכת שירי אדם וכולי, ישנם בכלל פיגול, הכוונה, הכהן בשעת אחת מעבודות אדם, אמר, הרי אני זורק או שוחט או מקבל על מנת לשפוך שיריים למחר. הברייתא לא עוסקת בעומד בשעת שפיכת שירי אדם וכולי. היא עוסקת בעומד בעבודה אחרת ומחשבת עוד שפיכת שירי אדם. עומד הברייתא ששפיכת שירי אדם, הקטרת תיבורים, נחשבות אכילות, ולכן הן מועילות לפגל. אבל הברייתא השנייה, אמר, הרי אני שופך שיריים על מנת להקטיר אמורים למחר. הברייתא הקודם שאומר ששפיכת שירי אדם וכולי. הם לא בכלל, שם מדובר על הכהן בשעת שפיכת שירי אדם, אז מדובר, או הקטרת אמורים, מחשב אז לעשות אחת מהאכילות של הקורבן אחר זמנה. הברייתא אומרת ששפיכת שערי אדם והטהרת אמורים הם לא בכלל עבודות שמועילות מחשבה לפגל בשעתן. כאן הגמרא עובדת בשאלה אחרת בדיני פיגול. בדרך כלל מתן דם הקורבנות נעשו על ידי זריקה מתוך כלי אל המזבח. בחטאות הפנימיות, אז זה לא כך, אלא הכהן טובל את אצבעו בדם שבכלי ועושה את המתנות בדם שעולה באצבע שלו. פה יש דיון אם טבילת אצבע הכהן בדם חטאת פנימית היא עבודה שמועילה במחשבה לפגל. נניח אם שעת טבילת אצבע הוא חשב להקטיר את אמורי החטאת אחר זמנה, אמרו לו. אמר ודברי דבר רבי חייא, שמעתי שטבילת אצבע, כלומר במחשבת חוץ לזמנו, מפגל בחטאת פנימית. שמע איפה, אמרה כמד רפדה, אמר רפדה, כלום למדו פיגול אלו משלמים, הרי לכאורה דין פיגול בחטאת, נימן מקורן שלמים. נכתבה פרשת פיגול, בוא, מכיוון שככה, צריך לומר כך, מה שלמים, אין טבילת אצבע מפגל בהם, למה? כי הרי אין בשלמים בכלל טבילת אצבע, הרי מתן דמים זה בכלל בזריקה מהכלי, אז גם חטאת טבילת אצבע מפגלת בהם. אומרת כמו אבחי, החול למד, משלמים למד, למדו, אם מה שלמים שלא לשמע נמוצאים מדי פיגול, האם אנחנו אומרים שכמו שקורבן שלמים מחשבת שלא לשמע אחת מעבודת אדם, אין מוצאים, לא מונעת מהקורבן להיקבע בפיגול, אם חשבו מחשבת חוץ לזמנו, כי הרי מחשבה שלא לשמוע לא פוסלת שלמים, אף חטאת שלא לשמע נמוצאים מדי פיגול, זה ודאי לא נכון. כמו זה דבר שנימד במשנה בדף קפטט, יש פה כלל בדיני פיגול, אין לו קורבן נקבע כפיגול לחייב כרת על אכילתו, אלא אם כן בעצם קרב אותו מתירה ביתר. כלומר, מלבד מחשבת הפיגול נעשה בו שער עבודות אדם באופן כשר. לכן למשל, אם חישב הכהן בשעת אחת מעבודות אדם לאכול מהזבח חוץ למקומו, אז שוב אין קורבן זה יכול להיקבע כפיגול, זה מחשבת חוץ לזמנו. דבר זה נכון, גם בין באופן שנפסל הקורבן מחשבת חוץ למקומו, לפני שחישב מחשבת חוץ לזמנו, ובין שכבר חשב מחשבה חוץ לזמנו, ואחר כך עשה עבודה במחשבה חוץ למקומו. בכל אופן מוצאים מחשבת חוץ למקומו, את הקורבן מדי פיגול. אז מה שלמים שלא לשמן הם מוצאים מדי פיגול, גם חלת שלא לשמן הם מוצאים מדי פיגול? הרי כמו שאמרנו, המשנה אומרת לא ככה. עשיית העבודה שלא לשמן בחטאת, מונעת מן החולה, השם פיגול. אל מה יתלכנה מאמר? מריבוי דקראי קטע, מה צריך לומר? יש בה כתוב ייתור מיוחד שלומד על דין פיגול בשער זבחים, ולא נמלדים בבניין אב משלמים, ולכן כמו בכל קורבן קורבן מועילים הפסולים, האמורים באותו קורבן, נמנוע מלחול בו שם פיגול. האחרונה מריבוי דקראי קטע. מכם שידען עיקר דין פיגול בעצם בשער קורבנות נדרש מיתור הכתוב, ולא נמלד בבניין אב משלמים, לכן פרטי דין פיגול בכל קורבן וקורבן, בלגב העבודות שהוא יכול להתפרגם, בלגב הפסולים שעל דם ימנע מלחול לב שם פיגול, ולפי העבודות הפסולים ששכים באותו קורבן. ודיון דומה אמר רבי יהושע בן לוי בעלייה הזו שמעתי שטבילת אצבע מפגלת. כי תהי בה רבי שמעון בן לקיש כלום למדו פיגול אין משלמים, מה שלומים אין טבילת אצבע מפגלת בהן? אף חטאת אין טבילת אצבע מפגלת בהן וכי יכול, אבל על זה רבי שמעון בן לוי דוחה וכי יכול משלמים למדו? אם השלמים שלא לשמן הם מוצאים די פיגול, אף חטאת שלא לשמה הם מוצאים די פיגול? אבל פה הגמרא סותרת את רבי שמעון בן לוי, אמר רבי יוסי ברבי חנינה, הנה כל משלמים למדו, באמת כן למדו, אפשר להגיד שלדין פיגול נלמד לגמרי משלמים. מה שקשית, אז מה, למה מועילה מחשבת שלא לשמה להוציא חטא מדי פיגול למרות שלא מועילה לקח בשלמים? הועיל וחוץ למקומו פוסל בשלמים, מכיוון שהמחשבה לאכול חוץ למקומו פוסל בשלמים, ומחשבה שלא לשמו פוסל בחטאת, אפשר ללמוד זו על זו. מה חוץ למקומו פוסל בשלמים אם מוצאים מדי פיגול? אף שלא לשמו פוסל בחטאת מוצאים מדי פיגול. כך תועיל מחשבת שלא לשמו, שהיא מחשבת פסול בחטאת, למנוע על מן החול חטאת של פיגול. כלומר, למרות שעצם דין פיגול בחטאת נלמד משלמים, ובשלמים אין מחשבת שלא לשמה שמוציאה ידי פיגול, בכל מקרה מחשבת שלא לשמה וחטא נלמד לעניין זה ממחשבת חוץ למקומו, שמחשבת פסול נלמד ממחשבת פסול, למרות שזה לא אותו פסול, אפשר ללמוד ממחשבת פסול אחת ממחשבת פסול אחרת. אמר רבי ירמיה, מצידה תעברה, שוברה בצידה, זה מופרכת. מה לחוץ למקומו הפוסל בשלמים שיש בצד חמוש, כן נוהג בכל הזבחים? כל הזבחים נפסלים לידי עשיית אחת מעבודות אדם במחשבת חוץ למקומו. אז אפשר להגיד שדווקא משום כך מועילה היא להוציא מדי פיגול. אבל תאמר, במחשבה שלא לשמו שם בצד חמור כל כך, שאין לו נוהג אלא בפסח וחטא בלבד כפי שראינו במשנה הראשונה? אלא מה יתלך למאמר? דבר פוסל בין מוציא מדי פיגול. מה אתה יכול להסביר? דבר פוסל בהם מחשבת חוץ למקומו מוציא מדי פיגול. דבר המעכב בהם, בכפרתם, כל אחד מארבע עבודות אדם מביאה מדי פיגול. אחרי גם כאן אפשר להגיד בחטאת, דבר פוסל בו מחשבה שלא לשמה מוציאה מדי פיגול, דבר מעכב כפרתה, טבילת אצבע בדם, מביאה מדי פיגול, כך אפשר ללמוד זה על זה. לכן לעניין הוצאה מדי פיגול, לומדים משלמים שכל דבר פוסל את הקורבן ומוציא מדי פיגול, ולכן בחטאת מוציאה מחשבה שלא לשמה מדי פיגול, מכיוון שהיא פוסלת בחטאת, למרות שהיא לא מוציאה שלמים מדי פיגול. אותו דבר עניין עבודות שמועילות בין מחשבה פיגול, לומדים משלמים שכל עבודה מעכבת בקבת הקורבן, מועילה במחשבה חוץ בזמנו לפגל את הקורבן. לכן בחטאת מימין מועילה מחשבה פיגול טבילת אצבע, למרות שזה לא אותה כבר כך בשלמים, כי זה הדבר שמועילה מעכבת כפרת הקורבן. אבל אמר רב מרי, אף אנה מתעניין, גם אנחנו לומדים, למדנו כך במשנה במנחות, זה הכלל, בקורבן מנחה, כל הקומץ מהמנחה, ונותן את הקומץ בכלי שרת, והמוליך אותו למזבח, והמוקטיר אותו למזבח, אם חשב לאכול דבר שדרכו לאכול, להקטיר דבר שדרכו להקטיר חוץ לזמנו, זה פיגול וחייב להבקרת. וממשיך הרב מרי מבאר, איך אפשר ללמוד מדברי המשנה הזאת שמועילה מחשבת פיגול בטבילת אצבע? דין המשנה שיש תורת פיגול במנחה, נלמד מהיקש מנחה לזבח בהמה. אז העבודות במנחה שמועילה במחשבת פיגול הן עבודות דומות לעבודות אדם של זבחי בהמה. בשלמה קומץ, קומץ מהמנחה הזה שוחט. מוליך זה מוליך. מוליך את הקומץ המנחה זה כמו מוליך דם בזבח הבהמה. מקטיר נמי זה כמו זורק. אלא נותן את הקומץ בכלי מייניו, איזה עבודה זה דומה? אילם את הדם לקבלה מדם, יעתם ממילה, וגם הדם הרי אדם נופל לכלי מעילה, והכוהן לא, הוא רק אוחז בכלי, והדם נופל בעצם מעצמו, מצוואר בהמה, אחרא איהו קשה כדברמיה, כאן בקומץ מנחה בכלי, הרי הוא, הכוהן נותן את הקומץ, משליך אותו לתוך הכלי, אלא כן זה נושא גילויו, מכיוון שלא די אם אינו נותן את הקומץ בכלי, כלומר, הוא אילו ונותן את הקומץ בעצם, אלא מנחה כשרה, על כוח העבודה חשובה היא, מכיוון שאי אפשר בעצם להקריב בלי שיעשה את זה, בכך שזו הייתה עבדה חשובה בו, אילה מחשבת חוץ לזמנו, בשעתה לפגל. למרות שאין נתינת קומץ בכלי דומה בצורתה לקבלת דם בזבח הבהמה, מכיוון שדומה לכך שאין הקורבן כאשר בלעדיה, זה מעכב את הקורבן, מחשבים אותה כעבדה שמועילה במחשבת פיגול. אחלה, אם אתה דובר גם כאן, כיוון דלא סגי בלא אבי לי, מכיוון שאין הקורבן כאשר בלי זה, לעניין תפילת אצבע בחטאת פנימית. על כוחך היינו כהיינו, הולכה, מילה זו הלכה. אומרת הגמרא, לא, לעולם זה דם לקבלה. אפשר להגיד שנטיית הקורץ בכלי שרת דומה ממש לקבלת הדם בזבח. לכן, ומה אמרת אחר ממילה, אתה מי הוא קשה? כי למשל אמרת שדם בא ממילה ופה הוא ממש לוקח את הקומץ. כן, ודידי וידי, מתן כלי, הוא מכיוון שיש בפועל שניהם, זה מתן, בתוך מתן כלי שרת. מה לי מילה? מה לי קשה? כי מה זה משנה אם זה בא ממילה? הוא עושה את זה בעצמו. אם ככה, הסבר של רב מארי, שטבילת אצבע בחטאת פנימית חשובה הולכה, ולכן מועילה במחשבת פיגול, אומרת מורה, זה מחלוקת תנאים. למה תנאי, תנאי אחד, טבילת אצבע מפגל בחטאת. אני דרך לא מפגלת. ולא מתפגל, מה אליו תנאי, האם זה לא מחלקות תנאי, אומרת מורה לא. הרבנן, הברית הראשונה, זה חכמים שאומרים שמועילה מחשב פיגול בהולכה, והרבי שמעון, במשנתנו שאין מחשבה, אין מחשב פיגול מועילה בהולכה. אומרת מורה, רבי שמעון, מה עירי תפילת האצבע? הרי למה דווקא תפילת האצבע? הרי לפי רבי שמעון אמר, כל שאינו נטבח החיצון כשלמים, אין בו משום פיגול. לפי רבי שמעון, כל קורבן שלא קרה ואין דמו ניתן על מזבח החיצון כשלמים, שמהם לומדים דיני פיגול בכל הקורבנות, אין בו משום פיגול, אין יכול לחול עליו שם פיגול להתחייב כרת. לפי רבי שמעון, אין פיגול בחטאת מכלל, בשום עבודה. הברייתא משמע דווקא טבילת אצבע. אלא הוה הרבנן, ולא קשיא כאן בחטאת החיצונית, וכאן בחטאת הפנימית. הברייתא השנייה מדובר בחטאת החיצונית שלא כתוב בהם ותבל, וכן טבילת אצבע נחשבת בין עבודה חשובה. בברייתא הראשונה כתוב בחטאות הפנימיות, שם כתוב ותבל הכהן אצבע ובדם, נחשבת טבילת אצבע עבודה חשובה. זאת אומרת, בחטאות החיצוניות פשיטה, לא כתיבו ותבל. לא צריך לימוד בשביל זה, הרי ברור שבחטאות החיצוניות לא תועיל מחשבת פיגול בטבילת אצבע, הרי לא כתוב בהם תבל. אין טבילת האצבע, היא נחשבת עבודה חשובה, זה דבר פשוט, הרי לא כתוב את זה בפסוק. אומרת בכל זאת צריך את זה, יצטרך סגד אחר מן ההועילו כתיב ולקח הכהן מדם החטאת באצבע ונתן. משמע שעלת הדם לאצבע הכהן תעשה על ידי כהן עצמו. ויעת כוף רע מלואי די. שאם בכוף נותן מהדם לידי הכהן, בא למשקל זימן להחריט, צריך כהן בעצם ליטול מהדם פעם נוספת, כדי שיהיה לה אצבעו דם שהוא העלה אותו. לכן זה כאילו כתוב שם ותבל בחטאת החיצונית. כמה נכתיב את הדבל דמי? זה כאילו כתב ותבל. כמה שמלה, לאחי לא כתיב ותבל. לעניין הזה, זה לא כתוב בפירוש ותבל. אלא ולקח, שעיקר משמעותה קבלה. זה משמע אחי, משמע אחי. מצד אחד מה שכתוב, ולקח בעצמו, מה שצריך שיתבוע לכהן בעצבו בדם, ולא די שיבוא הדם על ידו עם מילה, כמו שאמרנו, אם יבוא קוף וכו'. מצד שני, מזה שלא החשיבה התורה טבילת האצבע להזכיר בפירוש משמע, שלא ניכר לעבודה, זו לא ניכר עבודה חשובה בחטאת החיצונית, עניין זה שתועיל במחשבת פיגול, ולכן למרות שזה לא כתוב מפורש, אף פי כן צריך ללמוד את זה. הגענו לדף י' עמוד א', נראה את ההמשך, בעזרת השם פעם הבאה, חזק וברוך.